ברוכים הבאים, חג שמח. נגמר החג, אבל שיהיה לנו משהו שמח קצת. לא פשוט היום, בסדר. יופי. היום אנחנו נדבר בעזרת השם, השם ירצה, על כל מה שקשור למציאות שסובבת אותנו ולרצונות שלפעמים לא מתאימים למציאות. נתחיל. הרצון של האדם בדרך כלל מגיע מחסרונות פנימיים שיש לו בגוף, בעקבות תובנות שהוא ירש או למד מהסביבה שלו. אדם שלא נשוי רואה שכל החברה שמסביבו נשואים, נשואות, אז הוא מבין שהוא צריך להתחתן. התובנה מהסביבה יצרה אצלו חיסרון, החיסרון יצר אצלו רצון. חיסרון ורצון, הרצון רץ להשלים את החיסרון. כשיש חיסרון, יש רצון. הרבה פעמים הרצון לא מתממש, הרצון לא מגיע לנקודות שמתחברות אליו. כי אם נחשוב על רצון, נצייר אותו כמו חלק מתוך פאזל, שהמציאות שמתחברת לרצון היא החלק המתאים. לפעמים יש מצבים שהרצון מתממש באיחור. למשל, אדם שעובד בעבודה מסוימת, נניח בצבא, איש קבע, והוא התמחה בסוג של טנקים, סוג של תחמושת מסוימת, נניח. עשה קורסים, עבד, השיג, למד, ופשוט אין את הכלים האלו בצה"ל. אז ההתמחות שלו לא באה לידי מימוש. ועוברים הזמנים, והוא כל הזמן מתפלל ומבקש שכבר יקנו את הסוג תחמושת הזה, הספציפית הזאת, התחמושת הזאת, ו... הוא יתמחה ומסתם יכניס אותו לתפקיד יותר בכיר. עוברים הזמנים, העבירו אותו ליחידה אחרת. יחידה שלא קשורה, תחמושת של ניהול. בדיוק ברגע שהעבירו אותו ליחידה, צה"ל החליט לקנות את הטנקים האלו. הרצון התממש, המציאות התחברה לרצון לא בזמן. אדם שנכנס למחשבות איך לממש את הרצונות שלו, בדרך כלל נתקל בחומה. החומה הזו היא למעשה הפחד של האדם מלממש את הרצונות. למה באמת אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים? בין אם זה ברפואה, בזוגיות, בפרנסה, בהצלחת הילדים, במשפחה, בנפש, בכל תחום. למה אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים? אך ורק בגלל שיש לנו פחד מלקבל את הרצון. כל אדם חושב שמה שהוא רוצה, זה מה שיעשה לו טוב. כל אדם בטוח שאם יתממשו המשאלות שלו, אז הדרך שלו בחיים תהיה הרבה יותר קלה ויהיה יותר נוח. זה לא כל כך נכון. אדם שרוצה לממש את הרצונות שלו חייב להסיר את הפחד. אדם שרוצה שיתקדמו לעבור הדברים הטובים חייב לבטל את הפחד. הפחד הוא תהליך פנימי שנוצר אצל האדם בדרך כלל בין גיל שנתיים לגיל שלוש. לתינוק אין פחד. אם תשימו תינוק ליד האש, הוא ייכנס לתוך האש. תשימו תינוק על גג של בניין גבוה, הוא יזחל והוא ייפול בלי שום פחד. אם כן, הגענו למסקנה שהפחד נוצר מהתודעה, שיש לאדם תודעה, אז מגיעה גם התחושה של הפחד. הפחד הוא למעשה מה שגורם לכל החסימות שיש לנו בדור שלנו. כל אדם שרוצה להשיג דבר מסוים ידע שיש לו פחד כלפי אותו דבר, בגלל זה הוא לא מקבל את הדבר הזה. בנוסף לזה שמתפללים או לא מתפללים מספיק, או עושים מצוות או לא עושים מצוות, העניין גם של הפחד מאוד מאוד משפיע. יש גם אנשים צדיקים שלא מקבלים מה שהם רוצים. מי שרוצה שירת? תראה, נכון. יישר כוח. המציאות לא תמיד משתלבת עם הרצון שלנו. הסיבה הראשונה היא פחד. הסיבה השנייה, לפעמים הדברים שאנחנו רוצים יכולים להזיק לנו, והזמן הוא לא כל כך מתאים. אז הקדוש ברוך הוא דוחה את זה. צריכים לקבל את זה באהבה. הסיבה השלישית היא סיבה קצת מיסטית. אם כל הדברים מתאימים והכל מסתדר, אז למה בכל זאת לא מגיעה המשאלה ולא מתקבלת המשאלה שאני כל כך רוצה? עין הרע, הסתכלות של אנשים, קנאה, גם יכול לחסום לבן אדם אחר את ההצלחה שלו. עכשיו נמשיך. דוד המלך במסכת ברכות דף ג' מסופר ומוסבר על דוד המלך, על כל ההתנהלות היומית שלו. חצות לילה אקום להודות לך, קדמו עיניי השמורות. דוד המלך לא היה ישן יותר מ-60 נשימות. כמו סוס. סוס לא ישן יותר מ-60 נשימות. דוד המלך כל לילה היה קם בחצות כדי לומר תשבחות לקדוש ברוך הוא. את התהילים. דוד המלך, בזמן שכל המלכים האחרים עסוקים בהנאה, בשינה, באכילה, הוא היה עסוק בלטפל בבנות ישראל, בלהתיר אישה לבעלה, היה מתעסק בדברים שהם לא הכי נעימים. מראות וכל מיני דברים כאילו שהם לא הכי נעימים. המציאות של מלך, הרצון של מלך, לנוח, להתענג, להיות מדושן עונג, לשבת, ליהנות מכל העושר והמלוכה. דוד המלך שבר את הרצון ויצר מציאות שונה. מציאות שהוא מבטל את עצמו ואת מה שמגיע לו כביכול, ומשקיע ומעניק לקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא צריך לתת. קם בלילה, עשה עבודה, לא נח, לא התאמץ. אחד הפתרונות, מה שאנחנו לומדים מדוד המלך, היא בדיוק השיטה הזו. פתרון מאוד מאוד חזק. כשאדם מבטל מעצמו ועושה סיגוף, קוראים לזה סיגוף, הוא יקבל מה שהוא צריך לקבל. הוא יקבל מה שהוא צריך לקבל. זה לא יתעכב. לדוגמה, אדם שרוצה להתחתן, הוא הגיע לגיל, הוא רוצה להתחתן. צריך, בנוסף לתפילות ולמצוות ולהכול, לבטל מעצמו איזה רצון ומציאות שקיימים אצלו. למשל, יש לו רצון לאכול ארוחה מסוימת, יוריד מהארוחה חלק מהמרכיבים. קוראים לזה סיגוף. כשהוא מבטל את הרצון של עצמו מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא מבטל רצון של המזל הרע ושל השליליות ממנו. הבנתם? כשיש לאדם נניח הזדמנות לשתות אלכוהול, כולם שותים היום, אז יעשה מעצור לפני הזמן שהוא היה עושה מעצור בדרך כלל. סיגוף, יעצור את עצמו ויתאפק. כשאתה לא תממש את הרצון החומרי, הרצון הבשרני, הרצון של התאוות, כשלא תממש אותו עד הסוף, הקדוש ברוך הוא יבטל חסימות שמרחיקות ממך את המציאות שאתה רוצה להגיע אליה. זה הפתרון הראשון. דוד המלך ביטל מעצמו, למרות שלפי כל התנאים הוא היה אמור לקום מתי שהוא רוצה. 9-10 בבוקר, אף אחד לא אמר לו שום מילה, הוא מלך. הוא היה יכול לישון כל הלילה עם משרתים ועם מאכלים, הוא עצר את עצמו, חסם את עצמו. הוא עשה כל מה שאפשר כדי להפוך את עצמו ליותר טוב, ליותר איכותי. אפשרות נוספת. כשאני מסתכל על עצמי ואני רוצה שהילד שלי יצליח, לדוגמה, אפשר לקחת את זה לכל נושא. שאני אצליח, שהילד שלי יצליח, שהזוגיות שלי תצליח, שהפרנסה שלי תתברך, לא משנה מה, שהבריאות שלי תתחזק, לא משנה. וזה לא מגיע אליי ומתרחק ממני, או שהכי קשה, זה מאוד מאוד קרוב אליי, בעוד רגע אני מגיע לזה ותמיד זה בורח ממני. זה קורה הרבה לאנשי נדל"ן, אנשי נדל"ן חווים את החוויה הזאת המון. סוגרים עסקה, הנה באים רק לחתום, עסקה בורחת, קורה המון לאנשי נדל"ן. כי אנשי נדל"ן מתעסקים בארץ, בחומר. וזה לא משנה, זה משהו אחר. איך אני אממש את המציאות החיובית שתגיע אליי? אפשרות ראשונה, נתנו אותה, הבנתם אותה. אפשרות השנייה, לחפש אדם שיש לו את אותה בעיה בערך, ולהתפלל עליו ולבקש בשבילו את כל הברכה ואת כל מה שהוא רוצה ואת כל מה שהוא צריך שיתקיים במהרה אצלו, שיתקיים אצלו. כי המתפלל על חברו נענה תחילה. אדם שמתפלל על חברו נענה תחילה. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה. מי שמתפלל על חברו נענה תחילה. מי שנמצא עכשיו למשל בתהליך של גירושים, והוא לא רוצה להתגרש, הוא יסתכל על זוג אחר, לא חסר, שגם בתהליך של גירושים, והתפלל עליהם. לא משנה מה תהיה התוצאה אצלם, אם התגרשו או לא התגרשו, הוא קיבל את העבודה, לא קיבל את העבודה, עברי או לא עברי, ברגע שהתפללת, אתה מקבל את המענה תחילה. אתה מקבל את המענה. זאת אומרת, אין צורך שהתפילה שלך תתקיים אצלם, מספיק שהתפילה תצא מהפה שלך ומהלב שלך באמת, זה למעשה מה שיקדם אליך את הברכה למה שרצית. התפלל לחברו, נענה תחילה. אפשרות שנייה. אפשרות שלישית מתחלקת לכמה רבדים. הרובד הראשון כמובן זה לתת צדקה, שזה גם קשור לאפשרות הראשונה שזה ביטול העצמי, ביטול החומר. לתת צדקה למישהו אחר, לעני, לאברך, למשהו כזה. ומה שדיברנו בהתחלה, להוריד את הפחד. איך מורידים את הפחד? הפחד נובע, כמו שאמרנו, מחוסר ביטחון, מתודעה. כשאדם מודע, ככל שאדם מודע יותר לדברים, למי יש הכי הרבה חרדות? לפי מה שאני יודע, למי יש הכי הרבה חרדות? לעיתונאים. עיתונאים יש להם הכי הרבה חרדות. הם כל הזמן מקבלים אינפורמציה. האינפורמציה הזאת ממלאת אותם וגורמת להם הרבה פעמים לערעור של היציבות הפנימית. כי רוב האינפורמציה שאנשים מקבלים היא בדרך כלל שלילית. קרה לו ככה, זה מת, זה טבע, זה הלך, זה נשרף, זה אינפורמציה שלילית. אם כן, הפחד נובע מעודף אינפורמציה. על כן אנחנו ממליצים בדרך כלל לא לשמוע יותר מדי, לא להיכנס, זה לא יעזור. אם תשמע שיש איזה פיגוע בחוץ לארץ, אתה לא יכול לעזור להם. אל תשמע את זה. פחות מידע יותר טוב. הכוח של האדם הוא לא מציאות בפני עצמו, אלא ככל שיש פחות פחד, ככה יש יותר כוח. ככל שיש יותר פחד, ככה הכוח הולך ויורד. לא מדובר כאן על כוח פיזי. כי אדם שמפחד, הופך להיות מאוד מאוד חזק. נניח, רודף אחרי אדם כלב, פתאום הוא מגלה אצלו תכונות פיזיות מאוד מאוד חזקות, כמו ריצה מהירה או תנועות מהירות. הוא הופך להיות דרוך יותר, הופך להיות מרוכז יותר, הופך להיות חזק יותר, פיזית, בעקבות הפחד. אך ברגע שיש פחד, הכוח האמיתי, המנטלי, הרוחני, האנרגטי יורד. כי אין מקום לפחד וכוח ביחד. ואוטומטית, כשיורדת התחושה החיובית הרוחנית, גם הברכה לא מתממשת, לא מתקיימת. איך אני מבטל מעצמי את הפחד? קל מאוד לדבר על הפחד, קל מאוד לתת על זה הרצאות, קל להסביר, מאוד אפשר להכביר במילים ולשמע נוצץ ולשמע מעניין, אבל בפחד צריך לדעת לפחד יש תכונה שהוא רואה ואינו נראה. אתה יכול לדבר עליו, ללמוד שיטות איך להתמודד נגדו, והוא לא מגיב, הוא יושב בשקט. וכשמגיע משהו, קורה מקרה מסוים, הוא עולה, כל מה שלמדת, שכחת. כל מה שתכננת, נעלם לך מהמוח. זאת אומרת, זה כמו להילחם מול ענק, אתה זורק עליו אבנים, יורה עליו, הוא לא מזיז לו, לא, בסדר. כשהוא מחליט לפגוע בך, הוא שם את האצבע, מועך אותך. הוא בכלל לא מתאמץ. כל מה שעשית, לחינם. כי הפחד משתלט על כל המציאות. הוא לא נותן לך מקום שבו אתה יכול להתבטאות. זה לא כמו קנאה. קנאה, אתה מקנא באדם מסוים, אתה מסתכל עליו, הוא הצליח בעבודה, הוא התקדם, זה יופי. למה אני לא, למה... לך דיאלוג פנימי. קיים אצלך דיאלוג פנימי. בתוך הדיאלוג הפנימי הזה אני יכול להשחיל כמה מילים, תראה מה אתה מקנה, כל אחד מה שהשם נותן לו, יכול להשחיל כמה מילים להרגיע את הקנאה. פחד לא, פחד משתלט עליך, אתה מרגיש שזה משהו, זהו, הנה זה מחלה וטיפולים, ותכנס למחוזות שליליים, ונסחף איתם, אין משהו שאין, כלום, אין נקודה שאתה יכול לצאת ממנה. בעקבות כך, הפחד חייב להיות מטופל לפני כן, לפני שהוא מגיע. אבל לא בלמצוא שיטות, אנחנו נסביר. למשל, קנאה. מה הרעיון של קנאה? ביהדות, כל מה שקשור ללשון הרע, קנאה, דיבור, הוצאת שם רע, הוצאת דיבה, כל הדברים האלו נחשבים כעבירות הכי חמורות. הכל, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא מתקרב ללשון הרע. לשון הרע זה העבירה הכי חמורה בתורה. היא העבירה הכי חמורה בתורה, גם בגלל שהיא נפוצה, וגם בגלל ש... אתה יכול להרוג בן אדם, אתה יכול להרוג בן אדם. מילה, כמו שמסופר, היה דיין, דיין זה אדם שלמד 8 שנים. לא למד פיזיקה או כימיה, אני לא יודע מה, למד תורה של חושן משפט ואבן העזר וכל מיני אורח חיים גם ומהלכים מאוד מאוד מורכבים. מאוד מורכבים, דיני ממונות, דיני נפשות, יורי דעה, כשרויות, כל מיני דברים שכל משפט שם קובע חיים ומוות, ממש ככה. דיין זה אדם מאוד חכם. 8 שנים זה מה שלהגדיר היום, ככה אפשר בערך, אולי להבדיל אלף אלפי הבדלות, אולי פרופסור מתקרב לדיין, לא רב. רב זה פחות, דיין. היה דיין אחד, היה מאוד מכובד, מאוד מאוד חזק, באחת מערי אירופה. והוא התקדם מאוד והכיר אנשים, והוא קיבל יום אחד מטבע מזהב, מטבע עתיקה שלפני כמה מאות שנים, שנחשבת בערך שלה, נניח שזה זהב, אז זה נחשב כמו שווי של 300,000-500,000 שקל, אבל הערך הארכיאולוגי שלה הוא גדול מאוד, יש כמה כאלו בעולם. הוא שמר את המטבע הזאת מכל משמר, הניח אותה בארון שם, בפנים שמר עליה. הייתה חופשה, אחד הילדים שיחק בארונות, הוציא, הכניס, ילדים. התפקיד שלהם לגוע, להוציא, להכניס, לשבור, לסדר. הוציא, ראה את המטבע. ילד קטן, הוא לא מבין כלום, אמר, אני אלך לקנות ארטיק. הוא הלך, קנה את הארטיק, חזר. הוא נכנס עם הארטיק, באופן טבעי, ההורים שואלים, מאיפה לקחת את הארטיק, מאיפה לך כסף לקנות ארטיק, את הילד קטן. תמיד צריך לשאול את הילד כדי להראות לו שלגזל יש משמעות. שלא יהיה חס ושלום הפקרות, שיש הפקרות לילד זה לא... הוא אמר, לקחתי מטבע מהארון. אמא שמעה את זה, קראה לאבא, אני לא רוצה לנגוע, תבדוק אתה. פתח את הדלת של החדר, רואה כל הבגדים בחוץ, הולך, מסתכל לעבר השידה, מחפש, המטבע לא נמצא. זה הרבה כסף, עולה המון כסף. המון, יקר מאוד. הוציא את הבגדים, הרימו את הבגדים של הרצפה, בדקו, בדקו פעם, פעמיים, הפכו. את כל הארון לא מצאו. אחרי שצעקו על הילד, ישר רצו לבעל המכולת. הלכו לבעל המכולת השכונתית, אמרו לו, הוא קנה ממך ארטיק, אז הוא אמר, כן, באיזה מטבע? במטבע של 5 שקלים. רבא אמר לו, לא, לא נכון, הוא קנה ממך במטבע זהב, יקרה, ארכיאולוגית, תחזיר לנו אותה. לא, באמת, אני מבטיח לך, אדוני הרב, הוא קנה במטבע של 5 שקלים, אני לא אשקר. אמר לו, לא, הרב אמר לעצמו, הדיין, תשמע, בטח, זה מטבע יקרה של 100 או 150 אלף דולר. מטבע מאוד מאוד יקר, זה עם ערך ארכיאולוגי, זה לא... אם מוכרים את זה למוזיאון או משהו כזה, מרוויחים המון כסף. הוא היה בטוח שהוא שיקר, הוא אמר לעצמו, אולי שקר אחד, להמתיק את החיים שלי, עוד 100 אלף דולר, זה... ממש הרב לא ויתר, התחילו, הגיעו האנשים, כמובן עם מי הם ילכו? עם הרב, כולם צידדו ברב, פשוט הבן אדם עומד בשלו על שלו, אין, אני לא נגעתי, הוא הביא מטבע של 5 שקלים. לאט לאט השמועה התפשטה, שם בעיר שלהם, יהודים אוהבים לדבר, עברו לקנות, כל שם באזור, כל הזמן גנב מהדיין, זה לא פשוט, עברו לקנות מהמכולת הסמוכה. המוכר הזה לא מספיק מה שהיה לו, כל הצרות שיש לו וכל הבעיות שיש לו, גם עכשיו הפסיקו לקנות ממנו, לאט לאט המוצרים נשארים נרקבים, אז לא היו מקררים כמו של היום, הזמן עובר, אנשים לא נכנסים, יצא עליו שם רע, הלך לבית אחרי כמה חודשים, קיבל דום לב, נפטר. ממש ככה, נפטר מהעצר, קברו אותו בקושי היה לו בניין בהלוויה. עברו 2, 3, 4, 5, יום אחד מכתב עם שליח מגיע, בבקשה כבוד הרב, הוא רגיל, הוא מקבל כל יום מכתבים, פותח, רואה מכתב תוך שקית ניילון למטבע. שלום לך כבוד הרב, אני רוצה להתנצל, אני הייתי אורח מעיר סמוכה ולפני 5 שנים נקלעתי למצב מאוד מאוד קשה, ראיתי את אחד הילדים שלך משחק עם מטבע ברחוב, והמטבע נצצה, הסתכלתי עליה, ראיתי שזה מטבע מאוד יקרה, נתתי לו 5 שקלים, ולקחתי את המטבע הזה, אמרתי לו, לך תקנה כמה גלידות בזה, תהנה מזה. ואני הסתדרתי מאז, שראו אותי את המטבע, האמינו לי אנשים, ראו שיש לי גב כלכלי, נתנו לי אשראי בבנק, והתקדמתי, ואני מחזיר את המטבע, מצטער, סליחה ומחילה. הרב קיבל את המכתב, כולו נהיה לבן. נכנס לעצב, הוא אמר, אין מילים להסביר, כבר לא היה לו טעם לחיים, כי בגללו, בגלל שהוא שפט אדם והוציא עליו דיבה, הוציא עליו שם רע, לשון הרע, האדם הזה נפטר, כל הכלכלה של המשפחה שלו, כל המשפחה הייתה תלויה בו, נפלו כולם, בגלל שהוא חשד באדם, הוא הוציא עליו שם רע והוציא עליו דיבה ולא היה בטוח ולא רצה לבדוק באמת ב-100%. אולי יש איזה סיכוי שהחנווני הזה שלעולם לא שיקר ואף אחד לא התלונן עליו שהוא גנב, אף פעם. אז אולי באמת הוא דובר אמת. והוא חי עם זה עד שגם הוא נפטר, גם מעצב. אז ההוצאת שם רע והלשון הרע היא יותר גרועה מרצח. רצח, כמה זמן אפשר לרצוח בן אדם? דקה, 2 דקות. אם הנית אותו, 2, 3, והוא מת. הוצאת שם רע, לשון הרע, קנאה, דיבה, כל הדברים האלו, אתה יכול לרצוח בן אדם במשך ימים ולילות, שבועות שלמים, הבן אדם סובל סבל של מוות. כי הוציאו עליו שם רע, לא משנה אם זה נכון או לא נכון. אז זה מאוד מאוד חשוב, העניין של הלשון הרע והקנאה. מרוב שזה חשוב, התורה גם אמרה, אפילו בדברי שבח, אסור לך לשבח אדם אחר. אסור לך לשבח אדם אחר. למה? הסיבה הראשונה, הפשוטה, כשאתה משבח אדם אחר, אתה לא יודע אם זה במקור של אמת או מקור של קנאה. לכעוס עין הרע. והסיבה האמיתית, כשאתה משבח אדם אחר, תשמע, תראה את הבן של מלכה, תוך שנתיים סיים תואר ברפואה, תוך 5 שנים במקום ב7 שנים, 2 פחות, תואר ברפואה. אז תמיד עם השבח יש אבל. אז מישהו אחר יגיד, תשמע, אבל הוא ישב ולמד כל היום 24 שעות. הוא ישב וחרש ולא יצא בחוץ, בגלל זה הוא הצליח. או תראה איזה בעל צדיק, עשה לאשתו מסיבת יום הולדת 40, סידר את כל החברים מהילדות שלה ואת כל הכיתה ואת כולם, הזמין את כולם והצליח לארגן את זה. כן, אבל אשתו כל השנה אומרת לו, תעשה לי יום הולדת, תעשה לי הפתעה, תעשה לי יום הולדת, תעשה לי הפתעה. אז זה לא כל כך. אז האדם שממעיט מהשבח גורם למעשה ללשון הרע. עכשיו, ואז מתחילים, כן, וגם תשמע, פעם שמעתי שהוא לקח מהחברה כסף בלי רשות, ופעם שמעתי שהוא דרך על מישהו בהתקדמות שלו, ואז מתחילים לצאת הדברים השליליים על אותו אדם, למרות שזה שבח. שבח. דברי שבח, דברים טובים. התורה אוסרת, כי האדם שהוא רוצה להרגיש עם עצמו תחושה ש... מה, אני לומד את קורס ציפורניים, לא קולטת כלום, והוא לומד אלקטרופיזיקה או משהו, והוא בתוך שנתיים יודע הכל ואני לא יודעת כלום. אז בטוח שהוא חרש כל היום. אני עוד עסוקה בעוד דברים. כן. קורס ציפורניים זה נחשב היום, לא? זה למוסד, למוסד זה. זה הקבלה למוסד, זה, כן. לא משפחים, לא משפחים. לא, אין אומרים שבחו של אדם בפניו. לא אומרים שבחו של אדם בפניו. אפשר לומר מילה טובה, אבל לא לומר, תכף אני אסביר את זה, אבל בעיקרון, כן, אני אסביר. אבל בעיקרון צריך להבין שגם מתוך שבח, את הבעל חייב מצווה לשבח. האישה, אם היא משבחת את הבעל, זה אומר שהיא שיבחה את עצמה, אשתו כגופו. כן, זה חשוב מאוד לשבח את הבעל. אם האישה לא תשבח את הבעל, לא יהיה מי שישבח אותה. חשוב מאוד. ובשיעור הזוגיות, נדבר על זה. כן, שילדים, ברוך השם, תודה רבה, כן. תשמעו, האישה בדרך כלל הרגשות שלה יותר מוקצנים משל הגבר. יותר קשה לה לשבח. יותר קשה לה לשבח. לאישה יותר קשה לשבח. כי כשהיא משבחת, הגבר יכול לתמצת את השבח שלו. האישה עבדה 20 שעות, סדרה את הבית, הפכה את הבית, הבריקה הכל. הגבר יכול להיכנס ולתמצת את כל השבח שלו. איזה נקי, איזה יופי, כל הכבוד. סגר, משפט אחד, 20 שעות של עבודה. האישה, בגלל שהרגש שלה מוקצן, התשבחות שלה הן מורכבות. יכולות עם מכתבים, כל מיני סגנונות, ציורים, או אס-אמסים עם כל מיני כאלה חירבושים, כל מיני קשקושים. כי האישה מדגישה, האישה מדגישה את ה... כן, האישה, לא חופר, חס שלום. האישה, עם השבח יש לה איזה עניין. אבל צריך לדעת לפרגן בצורה הנכונה. כמו שאדם שהוא מומחה בתחום מסוים, נניח יש אדם שהוא מומחה בתחום של חשמל, הוא חשמלאי מצוין. ויש לו ידיים טובות, ידי זהב. תשאלו אותו, תשמע, אתה חשמלאי טוב, שמעתי עליך שבחים, כל הכבוד, איזה כישרון יש לך. אסור לו לשקר ולומר מצניעות, לא, אני כלום, אני לא יודע כלום, אני לא יודע, אסור לומר את זה. צריך לומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון, תודה לה, מה שהשם נתן, תודה רבה. צריך לשייך את הכישרון שלי לקדוש ברוך הוא. וככה זה יוצא מגדר של גאווה. כשאני משבח אדם, אם אני מדגיש את הרוחניות, אז אין בזה בעיה. ואני אומר, תשמע, האדם הזה תרם לעניים כך וכך, ברוך השם, השם זיכה אותו, השם עזר לו, הוא איש של אמונה, הוא עשה את זה מלב שלם, לב נקי. אז אני משבח חלק, אני לא מתחיל לפאר את האדם עצמו. אני מפאר את הפן הרוחני שגרם לו לעשות את הצעד הזה. כבוד האישה, הוא עשה לאשתו יום הולדת, כל הכבוד שהוא מקפיד, כי הרמב״ם אומר, צריך 3 פעמים בשנה לתת לאישה מתנה, ולהשקיע לה, ולתת לה מתנות, ולהשקיע בה, ולכבד אותה, ואם יש כרית אחת בבית, האישה צריכה לישון עליה. כן, אם יש מאכל אחד בבית, האישה צריכה לאכול אותו, לא הגבר. כן, זה מפורש, זה הלכה למעשה. אם יש שמיכה אחת, האישה צריכה להתכסות. זה הלכה למעשה. תמיד האישה צריכה להיות יותר מפוארת, יותר מכובדת בבית. זה הלכה, זה בתורה. מי שלא עושה את זה, עובר על עבירה. אם נניח גבר לא מכבד את אשתו, זה לא שהוא עובר על מוסריות, עובר על עבירה. ואם האישה נניח לא מכבסת ולא מבשלת ולא עושה כלום לגבר, גם היא עוברת על עבירה. כי האישה צריכה לדעת מה התפקיד שלה, והגבר צריך לדעת מה התפקיד שלו. אבל אם יש מקרה שיש רק מעיל אחד וקר בחוץ, ושתיהם צריכים לצאת, מי ילבש את המעיל? האישה. האישה זה הלכה, אם הגבר ילבש, הוא עשה עבירה. כמו שהוא חילל שבת, הוא עשה עבירה. זה הלכה למעשה, זה לא המלצה. הלכה ממש, מי שלא עשה את זה, זה עשה עבירה. הקדוש ברוך הוא אמר, אשתו צריכה, אשתו ראשונה לכל. כל הדברים, אשתו ראשונה לכל. זה גם מלמד אותנו להעניק ולתת. כשאין לנו, כשחסר לנו, להעניק ולתת, זאת הנתינה הכי טובה. אז הגענו, אז הפרגון יהיה מהפן הרוחני. מהפן הרוחני, אז לא תהיה בעיה. מהפן הרוחני, שהוא מכבד את אשתו, אז הוא עושה להם הולדת משובחת של גיל 40 וכו' וכו'. זה מהפן הרוחני, אז זה יהיה מצוין. נחזור, אז הקנאה היא בתחושה שונה מהפחד, כי בקנאה יש לך דיאלוג עצמי עם עצמך, אז אתה יכול להשחיל מילה כאן מילה שם ולצאת מזה. בפחד אתה הופך להיות משותק, אין לך עם מי לדבר, אתה הופך להיות נשלט וכל הכוח נעלם, הכוח שלך נעלם. אם כן, אנחנו צריכים לעשות עבודה עצמית לפני כן, כדי שהפחד שיבוא לנו יהיה בצורה מוגברת פחות ובתדירות נמוכה. איך אני עושה? להעלים את הפחד אי אפשר. כל עוד שיש לך רגשות ויש לך תודעה, אתה לא יכול להעלים את הפחד. אבל הסיטואציות שהפחד מגיע בהן, הסיטואציות האלו, אותן אפשר לצמצם. הכוח של הפחד שמגיע אליך בשעה מסוימת שמגיע הפחד, הכוח הזה, העוצמה שלו, אפשר להוריד את זה העוצמה. איך עושים את זה? זה לא מסובך, להסביר. וכשאנחנו נבטל את הפחד, הכל ייעלם, כל החסימות. איך אומר רבי נחמן ברסלב? אסור לפחד כלל? מה? לא, לא, לא זוכר. כל העולם כולו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. זה פתגם מפורסם, הוא אומר באחד הספרים שלו. העולם מציאותית הוא רחב מאוד. העולם רחב. הסתדרת שם? מציאותית העולם הוא רחב מאוד 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 רחב. אך כשאני אומר כל העולם כולו גשר צר מאוד, לא רק שאני מצמצם את המיקום הגיאוגרפי של העולם לצער, אני גם מגדיר את הצרות הזאת על גשר. גשר בדרך כלל זה מקום בכלל, בכלל לא יציב. מי שהלך פעם על גשר יודע שאם יש קצת רוח, טיפה רוח, מתחיל להתנדנד. לא הקשרים כמו שיש היום. דובר פה על הקשרים, מה שהיה בזמנו של רבי נחמן מברסלב, שאלו קשרים שבנויים על חוטים, חבלים, ועצים, זה לא גשרים שבנויים מבטון, כן? אז לא מספיק שהוא מצמצם את העולם לכדי מטר על מטר, גם הוא שם את הצמצום הזה, את הצרות הזו, על גשר. מה שהוא רוצה להדגיש פה, זה דבר מעניין. שכל העולם כולו גשר צר מאוד, שבעיקרון, בכל מקום שהאדם נוגע, יכול להגיע אליו הפחד. אם זה בפרנסה, פחד שלא תהיה עבודה. אם זה בזוגיות, פחד שלא יצליח. אם זה בהיריון, אולי יהיה איזה מום. אם זה ברפואה, אולי תהיה לי מחלה. אם זה בטיסה לחו"ל, אולי המטוס יתפוצץ. אם זה בטלפון שאני מדבר, אולי יש קרינה. אם זה במה שאני אוכל, אולי הכולסטרול, אולי אני אחנק, אולי אני אמור. הפחד נמצא בכל העולם. בכל העולם. עכשיו, יש אנשים שמשרתים את הפחד, אז הוא יותר לא אוכל שומנים מן הצומח, יותר הוא לא אוכל דברים מעובדים, יותר הוא לא אוכל, הוא מוריד מעצמו את הכל, הוא נשאר צמחוני, הוא חושב שהוא עושה תהליך התפתחותי מאוד, הוא רק משרת את הפחד, הוא משרת את הפחד. הוא נותן לפחד את כל המזון שלו. המזון של הפחד זה להשתלט על האדם בלי להפחיד אותו. אז אדם שלא מפחד בכלל מאוכל, זה אדם שאוכל אך ורק ברוקולי או חסה, או אני לא יודע מה, יש עוד ירוקים וצהובים ואדומים, זהו, זה מה שהוא אוכל. אז כביכול הוא לא מפחד מכולסטרול, הוא לא מפחד משומן, מ-LDL, הוא לא מפחד מצבעי מאכל, הוא לא מפחד כי הוא לא אוכל את זה. אבל מה שהוא לא יודע, ולא שהוא באמת לא מפחד, זה לא שהוא באמת לא מפחד, פשוט הוא נתן לאדון שלו את כל מה שהוא רצה, וזהו, והוא חי איתו. עכשיו מה יקרה לאדם כזה? אדם כזה לא יהיה מוגן ממחלות יותר מאדם רגיל. אדם כזה לא יהיה מוגן ממחלות יותר מאדם רגיל. מצד שני, נלך לצד השני. שזה מצב סביר. זה מצב סביר. המצב הכי גרוע זה שאדם לא פוחד בכלל להזיק לעצמו. עכשיו, זה לא שהוא לא פוחד להזיק לעצמו. זה הפוך. הוא אוכל כל מה ששומני, הוא משן, הוא שותה, הוא הולך בכביש, לא שם לב, נוסע עם אלכוהול, לא אכפת לו. לא בודק את עצמו. מרגיש, לא הולך לרופאים, לא עושה שום דבר. זה כביכול אדם שגם לא מפחד. אבל למה הוא לא מפחד? כי הוא לא מאכיל את הפחד בכלל. זאת אומרת, הוא הכי מתנגד לפחד. הוא הכי מתנגד לפחד. ואתם תראו, זה יישמע מוזר, למה זה יישמע מוזר, אבל הבן אדם הזה, בדרך כלל, הוא יותר בריא מהבן אדם השני. וגם יצא עכשיו מחקר שאנשים שמנמנים יותר בריאים מאנשים רזים. באמת, ראיתי בעיניים שלי. כן? שאנשים שמנמנים יותר בריאים מאדם רזה. כן? מחקר ש... אבל סתם, זה... כל פעם יצא מחקר חדש. מחקר זה... רחוק, תהפכו את האותיות, זה רחוק מם, רחוק מהאמת. מחקר זה, אי אפשר לדעת מה היא טוב אמת. בסדר, כל מי שמחקר אחר, כל מי שמחקר, בסדר, שיהיה משה. זה לא אומר שהוא לא ייפגע, הוא ייפגע, הוא ייפגע. אבל יכול להיות שהוא ייפגע מזה שטיפו עליו לבנה מהשמיים. למרות שיש אחוזים גבוהים של אנשים שאוכלים לא טוב ונפגעים, כי זה הגנטיקה של הגוף שלהם. ויש אנשים, אחוזים גבוהים של אנשים שאוכלים מצוין וגם מקבלים מחלות. אני מכיר אנשים שמקבלים מחלות. בלי... אין ערובה לכך ש... אז מה עושים אם כן? איך כן מתנהגים? אם כן, העולם כולו מלא בפחדים, כי העולם הוא גשר צר מאוד. אתה יכול לקבל עבודה, מחר אתה יכול לקבל הביטול. זה מפחיד. אתה לא בטוח. יותר מזה, אתה יכול לעשות את העבודה ולא לקבל את הכסף בסופו של דבר, שזה עוד יותר גרוע. הפחד הוא מכניס אותך למקום של תהיות. אתה יכול להתחתן עם מישהי וכולם ימליצו המלצות טובות? לא מתאים. אחרי חודש תתגרשו? לא מתאים. ואתה יכול להתחתן עם מישהי שאתה חושב שהיא הכי גרועה בשבילך, בסופו של דבר זה הדבר הכי טוב. אתה לא יודע שום דבר, אין לך ביטחון. אבל הפחד בצורה מסוימת מנהל אותך. כמו שהאגו מנהל את האדם. בצורות מסוימות, נניח שיש ויכוח בין בני זוג, האישה יש לה אגו חזק, אז היא פועלת מה שהיא רוצה לפי האגו שלה, שהיא צודקת, היא יודעת הכל וכו' וכו'. פחד שמנהל אותך תמיד יוביל אותך למקומות הנמוכים בספקטרום של הרצון שלך. זאת אומרת, אם רצית 100,000 שקל, אתה תקבל 10,000 שקל. נוהלת על ידי הפחד. נתת לו לנהל אותך, הוא ייתן לך תשורה. אבל לא מה שרצית. אם הוא לא היה מנהל אותך, אתה היית מגיע למקום באמת מה שרצית להגיע. עכשיו אני אסביר את הכל, כי זה קצת נהיה מורכב. לאט לאט. אם כן, העולם הוא גשר צר מאוד, והמציאות של העולם היא רחבה מאוד. זאת אומרת שיש המון אופציות ליפול. הרבה אופציות ליפול בכל תחום. אין אדם שיכול לומר, תשמע, הנה ראינו עכשיו את המיליארדר ההוא, איך קוראים לו, שנפל. יוכי דנקנר, נוחי. הוא, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, זה בן אדם שאף פעם לא ייפול. הנה נפל, פאק, מכה כואבת. מישהו היה יכול לומר שיש לו מה לפחד לפני שנה? מישהו היה יכול לומר שהוא חייב 500 מיליון שקל לבנק לאומי או משהו כזה, לא יודע מה? מישהו יכול לומר את זה בכלל? מישהו יכול לעלות על הדעת? אבל האופציות תמיד קיימות. הפחד, השליליות תמיד קיימת, לא משנה איפה אתה תהיה. כל עוד שאתה בעולם, העולם זה מישהו נעלם. הכל יכול להיעלם לך, כל עוד שאתה חי. רופא הכי בכיר לא יכול לחלות. יכול לחלות. ממציא של, יותר מזה, חברת טבע, תרופות, אלא אם יושב ראש, קוראים לו, לא זוכר איך קוראים לו, אורביץ. מנכ״ל של טבע, מחלה, הוריד אותו. מנכ״ל של חברת תרופות בין הגדולות בעולם. אין לך ערובה לשום דבר. זה מה שהפחד מראה לכם. מה שאני אמרתי עכשיו, את המשפטים האלו, זה הפחד, זה מה שהוא מראה לך. הוא משתמש עכשיו, כולם מעניינים בראש, נכון, נכון, נכון. הפחד משתמש בשיטה של הלוגיקה. לוגיקה זו שיטה פשוטה. להראות לך את המציאות, להביא הוכחה מ-X, מ-Y, הנה, אקסיומה. אקסיומה זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. הוכחה מוכחת בלי שום אפשרות להפריך אותה. זאת השיטה של הפחד. מה אנחנו עושים? חצי משפט ראשון, הוא מראה לנו שאין תקווה. העולם כולו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. אין חלק בעולם שלא גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד. גם בלימוד תורה. אדם לומד תורה. יש לו שכר. אבל מה הוא מפחד? הוא מפחד לשכוח. מפחד לשכוח. הוא לומד, הוא משכח. הוא מפחד לשכוח. יש לו פחד. מפחד שהלימוד לא יתממש. מפחד לטעות. פחד. בכל מקום. ברוחניות, בגשמיות. כל העולם גשר צר מאוד. אחרי שהוא אומר את התיאור המפחיד הזה, חצי משפט סוגר לך את כל הסיפור. תשמע, שכחתי לומר לך עוד משהו. העולם, נכון שהוא לא יציב ויש בלאגן וכל רגע אתה יכול למות, העיקר אל תפחד. העיקר, תשמע, אל תפחד. למעשה מה שקורה כאן, לא, אין צורך, אין צורך, אפשר גם בצורה אמונית. הכל תלוי באמונה, אני אסביר. והעיקר לא לפחד כלל. מה זה אומר לא לפחד כלל? הפירוש הפשוט של לא לפחד כלל, לא לפחד בכלל. אל תפחד. לא, אבל זה לא נכון, כי צריך לפחד קצת. אבל איך? אנחנו מסבירים. יש פחד, שבפחד אתה הופך להיות לא מרוכז, לא מפוקס, אתה הופך להיות מבולבל, הכוחות הפנימיים שלך, הפיזיים, הופכים להיות חזקים, הכוחות הרוחניים הופכים להיות אפס. זה פחד. ויש תחושה אחרת שנקראת שימת לב, תשומת לב. עכשיו, בשמחה, אני מסביר איך זה עובד, אז תבינו, בשמחה יש לא אושר, יש חיוך, שמחה, ויש עוללות. עוללות. אהבה. יש אהבה מדוכדכת, יש אהבה ויש תאווה. לכל מידה יש לה שלילי וחיובי. שלילי חיובי ושלילי שלילי. הבנתם? צד שלילי וצד חיובי. לפחד יש היסטריה ויש תשומת לב. אחרי תשומת לב יש אפתיות, שזה השלילי של החיובי, כביכול. החיובי של ההפוך של הפחד. אדם שלא מפחד בכלל הוא אפתי. זה אסור. האישה אומרת, יש לי דימומים, 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 דימומים. טוב, אני לא מפחד בכלל, לא צריך ללכת לרופאים, רק מתה. זה אפתיות, זה טיפשות. זה אסור. עדיף שאדם יהיה פחדן ולא יהיה אפתי. עדיף שיהיה אדם פחדן ולא היסטרי. הבנתם? אז בפחד אני צריך לקחת בין הפחד, לאזן בין הפחד לבין התשומת לב, לבין האפתיות, באמצע תשומת לב. הבנתם? זה צריך להיות לי בתודעה. הדבר השני שאני צריך לעשות, לצמצם את המקרים שהפחד נכנס לתוכם. למשל, יש אדם שכל טלפון מהבוס שלו, הוא אומר, הנה, הגיעו הפיתורים. ככה, כל טלפון מהבוס, תביא לי לחמניות בדרך, בשבילו זה היה פיתורים. תשמע, אני צריך לעשות פה איזה תוכנית, בשבילו זה כבר היה לחפש עבודה. זה פחד, כן? יש אדם שכל בדיקה דם אצלו, זה גילוי של מחלות שאפילו לא גילו החוקרים. בטוח, יש לו את כל המחלות. יש אדם שכל מי שלא עונה לו לטלפון, הוא בטוח שהוא נמחץ תחת מסעית, זה נגמר הסיפור, הוא כבר מת. לא ענו לי כמה דקות, בואו הוא מתאר את הלוויה ואיך הוא יביא את הקרקרים ואת הכל. אני אומר לך, אני שומע סיפורים. לא ענו לטלפון, זה כבר כולם מתו. ואימא שלך, לא, זה עוד הרבה אנשים, אל תדאגי. גם אימא שלך. גם אימא שלי, גם אימא שלו. זה בסדר, זה כולם קרה לי, בסדר. אז אני צריך ללמוד לצמצם את המקרים שהפחד משתלט עליי. כי אין אפשרות להעלים את הפחד לגמרי, כי אז זאת תהיה אפתיות, ואסור שאתה תהיה אפתי. יש מצב אחד שאתה יכול להיות אפתי, מצב אחד שאתה יכול להיות אפתי, שיש לך ביטחון שלם בהשם. אין אנשים כאלה היום, לא יודע, אולי יש, אני לא מכיר. ביטחון שלם בהשם, זה אומר שאתה רוצה לאכול ואין לך שקל, אתה יודע שאתה תיכנס למסעדה, אתה תזמין, אתה תאכל ויהיה מישהו שישלם עליך. ביטחון שלם בהשם, זה שאתה אין מים במקלחת וכל המשפחה אומרת שאין מים במקלחת, אבל תיכנס למקלחת ויהיו מים חמים. זה ביטחון מלא בהשם, זה שינוי של הטבע. אדם כזה יכול להיות אפתי. אדם כזה בסדר גמור, אין ציוד כזאת. אין ציוד כזאת. איך אני יודע שאין ציוד כזאת? אתם מחפשים עבודה? מחפשים עבודה? כולנו רוצים לעבוד? לא מאמינים בהשם ב-100%. האמונה בהשם האמיתית, מי שיכול להגיע אליה, הוא לא צריך לעבוד, הוא לא צריך רופאים, הוא לא צריך שום דבר. אין דבר כזה היום. אני לא מכיר. גם יש אחדים בודדים שאנחנו לא מכירים אותם. אין מציאות כזאת. אם כן, אפתיות, חוץ מהמצב הזה, שהוא נדיר מאוד 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 מאוד, אסור. אסור להיות אפתי. ומצד שני, אסור להיות היסטרי. כשאני נמצא בין פחד להיסטריה, אני נמצא בטווח האדום. כשאני נמצא בין תשומת לב נורמלית לבין פחד, אני נמצא בטווח הבסיסי. אני צריך להגיע לתשומת לב, לאפתיות. זה המקום הכי טוב. לא אפתיות, בין תשומת לב באמצע. שגם תשומת לב, גם בתשומת לב יש דברים שליליים. כשאני שם לב לכל דבר, אני לא משקיע בו כל כך מאמץ, אני שם לב לכל דבר, זה גם יכול ליצור אצלי עוד אופציות לפחדים. אז בין תשומת לב לאפתיות זה המקום שאנחנו צריכים להיות בו. כמו שאנחנו צריכים להיות בין שמחה לצחוק, לחיוך. לא בין שמחה לעוללות. כי עוללות זה כבר עבירה. שותים יין וזורקים אחד על השני ומלכלכים את הקירות. זה עוללות, זה לא שמחה. זה אסור. לכל תכונה יש בין אהבה לתאווה, צריך יותר קרוב לאהבה מאשר לתאווה. כי האהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר בטל האהבה. אם אדם מתחתן עם מישהי בגלל שאבא שלה הוא כזה וכזה, או בגלל שהיא נראית ככה וככה, אז הדבר הזה, למה אני לא מסכים? אנשים אומרים לי, הרבה אנשים אומרים לי, אני אומר, תשמע, תשמע, הבחורה הזאת מתאימה לך. לא, תשמע, היא קצת מלאה, תשמע, אף קצת, לא יודע, יש את הנקודת חן כאן. למה אני לא, אין חיבור, למה אני, מי שמכיר אותי, מי שבא אליי יודע, אני לא מתייחס לזה. אני אומר, אתה עושה טעות, תלך לישון. אתה עושה טעות, תלך לישון. למה אני לא עושה את זה? למה אני לא מאמין בזה? למה אני לא מאמין בחיבור? למה? זה פשוט. כאדם שמגיע אליך ואומר לך, תשמע, הבחורה הזאת, הכרתי אותה וכו' וכו', ויש לה אופי טוב והכל וזה, אבל אין לי חיבור איתה. אין לי חיבור איתה. אין לי חיבור. אבל, היא תהיה אימא טובה ורוחנית, והיה לנו תקשורת טובה וזה, אבל אין לי חיבור איתה. אז אני אגיד לו סתם, ניקח בחורה יפה, ושיהיה על הפנים. על הפנים. מה אתה אומר על זאת? תשמע, יש מצב לדבר. יש על מה לדבר. נהיית אינטליגנט, אותו דבר גם, הפוך, אותו דבר גם בחורה, בחורה שרואה מישהו, כך וכך וכן, אבל אחרי פגישה רואים אחד את השני, אין קליק, אין את הקליק, הרגש לא נפתח. ועשה עבירה תמונה של איזה שחקן או מישהו, כן, זה אני חושבת שהוא יתאים לי, גם נראה לי לפי המזל, וכן יתאים. כן, למה אני לא מאמין בזה? כי זה תלוי בדבר. זאת אהבה שתלויה בדבר. טוב, מה את צוחקת? את פעלת בדרך נכונה. אין פה את יוסף. לפעמים יש התאמה, התאמה, אנשים צריכים להבין שהתאמה היא לדורות. מה זאת אומרת לדורות? התאמה בין בני זוג היא לדורות. אנשים מסתכלים על התאמה, איך נעבור את המשכנתא ביחד, הם לא מבינים, לא מסתכלים על זה ככה, זה לדורות. למה? כשאני עושה התאמה בין בני זוג, ויש אנרגיה של חיבור, אבל לא החיבור החומרי, החיבור, האנרגיה שמתאימה, התקשורת המילולית, וזה מתאים, אז לאט לאט הילדים גדלים באווירה נינוחה בבית, והילדים הופכים להיות מעולים יותר, אם היו גרים בבית שיש שם מלחמות כל שני וחמישי, והדורות של הילדים הנכדים גם יגדלו טוב, ודעתמה זה לדורות. כשאני בוחר בת זוג זה לדורות, זה גם לילדים שלי, גם לנכדים שלי. כי כל הסביבה שהילד חי בה משפיעה על ההתנהגות שלו. משפיעה על הבחירות שלו, הדפוסי התנהגות שלו הופכים להיות שונים. אז אדם שמתחתן, והוא מתחתן מחיבור, חיבור, אתם יודעים על איזה חיבור אני מדבר, חיבור גופני, אז כשרואים פתאום שאין הרבה שכל בקופסה, יש יופי, אבל אין הרבה שכל בקופסה, ואין תקשורת מילולית, ואין יכולות מילוליות, ואין, ולא, אין עם מי לדבר, ובכל זאת מבליגים מבליגים, בסופו של דבר היופי לא משנה כמה הוא יהיה, הוא נמאס. הוא נמאס. אמרתי לכם, אתם יקחו אתכם לארוחה במסעדה הכי מפוארת. יום, 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 אתם תעדיפו פלאפל בשכונה. אתם כבר לא תרצו להתקרב אליה. כי זה נמאס, בסופו של דבר זה נמאס. זה נמאס, לא משנה מי, לא משנה מה, זה נמאס. ובאמת, זה נמאס. אז כשזה נמאס, כבר אין דבר. אין דבר בתל אהבה, זה נגמר. יש מלחמות ומריבות. לא, אני לא, לא תשמעו. אני מדבר על מצב שגברת אחת נפגשה עם בחור X, והייתה להם שיחה כל אחת, והכל היה בסדר. ועוד פעם, אני לא, יש מראה שהוא כן משפיע, בסדר, אני לא מתעלם מהמראה. אבל יש מינימום ויש מקסימום, כל דבר צריך להיות בדרך האמצע. ובסופו של דבר אתה מגלה שההחלטות של אותה גברת נובעות אך ורק ממראה חיצוני. כשאנחנו נהיה הוגנים עם עצמנו, הכל יהיה בסדר. מה זה אומר? יש לי פרמטרים שעל פיהם אני בוחר את בן הזוג שלי או את בת הזוג שלי. נכון? לכל אחד יש פרמטרים. אחד מסתכל על העדה, אחד מסתכל על היכולת המילולית, אחד מסתכל על הסביבה שהיא גדלה בה, אחד מסתכל על התואר. יש אנשים שרוצים עם תואר, אני רוצה עם תואר. בסדר, אין בעיה, על מערך חיצוני, כל אחד מסתכל על מה שהוא רוצה, אין בעיה. אבל להפוך את הבחירה ל-70% מערך חיצוני ו-30% התנהגות, זה קשר שלא יצליח. ואני אומר לכם, תלכו לרבנות, למחלקת גירושים, תראו יפים ויפות. אני אומר לכם, אני מכיר, אני שם, אני יודע, תראו יפים ויפות, אני אומר לכם את זה בוודאות. ובגידות וסיפורים על ימין ועל שמאל, אני אומר לכם, אני יודע, אני מטפל באנשים, גם אני יודע בוודאות. אז בוא נהיה הוגנים עם עצמנו, אז נעשה, יש לנו שלושה פרמטרים, אז נעשה 33, 33, 33. לא נלך אך ורק על הפרמטר החיצוני ועל פיו אנחנו נבחר, כי זה לא הוגן לעצמך ולא הוגן לעתיד של הילדים שלך. זה מה שאני אומר. אז שבחורה באה או גבר בא ומספר, תשמע, הכל היה בסדר, מקסימה ונחמדה ותה, והשיחה קלחה והכל בסדר, ותשמע, המראה. אז עוד פעם, יש עניין במראה שאנחנו, כל אחד, ואז יש סגנון שמתאים לסגנון, אבל לא צריך להפוך את זה לעיקר, כי לא צריך, אני לא אומר את זה בצורה מוסרית, שהוא לא ייפגע או שהיא לא תיפגע, כי לעתיד לבוא הקשר הזה יתבטל. ואין מישהו שיכול לחלוק עליי, כי אני יכול להביא לכם הוכחות מכאן ועד סוף העולם. אין, זה בטוח. צריך אדם לבחור את הבן זוג שלו. אותו דבר נלך גם לעבודה. צריך אדם לבחור את העבודה שלו, לא בשביל שיגידו, עובד בזה, אסור. אנחנו הרבה פעמים עושים מהלכים, חשוב לי מה יגידו עליי, חשוב לי איך יסתכלו עליי. מה זאת תחשוב? מה זה יחשוב? מה השכנה הזאת תחשוב? הנה היא תדבר על הבנים שלה עם אמא שלי, הבן שלה נהיה ככה, ואני נהייתי ככה. לא, אסור לאדם לתת לעצמו לקחת החלטות שנובעות ממקורות חומריים, שזה מראה חיצוני, שזה מה יגידו, שזה כסף, אסור. ההחלטות האלה בטל הדבר, בטל האהבה. זה חוק. יש בחוק קבע חוק בעולם. זה חוק. כמו שאדם שמתפעל על חברו נענה תחילה וזה חוק, ככה אותו דבר. צריך לדעת את זה. אז נחזור לעניין. אבל אנחנו צריכים לקחת, להיות בתודעה שלנו, אנחנו צריכים לומר לעצמנו, אנחנו בין התשומת לב לפחד, בין התשומת לב לאפתיות. כל אחד והרמה שלו, יש בן אדם היסטרי, אז אני אוריד אותו לתשומת לב לפחד, אני לא אוריד אותו ישר לתשומת לב לאפתיות. בן אדם שהוא נורמלי, תשומת לב לאפתיות. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא לצמצם את כל המקרים שבהם הפחד מתפרץ. וכל זה בסופו של דבר יגיע למצב שהמציאות תתאים לרצון שלנו בזמן הנכון, בשעה הנכונה ובהתאמה הרוחנית שלנו למציאות שאנחנו רוצים. זוגיות, פרנסה, לא משנה מה. אני אקח מקום שכולם מפחדים ממנו. היום נניח פחד גדול שיש לאנשים, בית גברות בלילה. בית גברות בלילה. לנשים אסור להיכנס לבית גברות, אני לא יודע איך זה קשור, אבל... כן, לא מומלץ להיכנס, לא צריך להיכנס. אזכרה לא, רק בהלוויות, מה שצריך, אבל עדיף שלא. עדיף שלא ילכו לבית גברות, נשים לא ילכו לבית גברות, זה עדיף. לפי הזוהר הקדוש אסור לאישה בכלל להתקרב לבית גברות. נדבקים בה כל מיני מזיקים. דבר שידוע, מה זאת אומרת? אישה תשתדל לא להגיע לבית גברות, מה שצריך ללכת, הולכים, אבל לא, יש אנשים הולכים, מדליקים נרות, כל מיני כאלה. מה? פצצה איראנית? אין לך מה לפחד, צריכה להיות רגועה. בינתיים אין שום פצצה, ולא איראני ולא סודני. סודני כן צריך לפחד, איראני לא צריך לפחד. כן, זה צריך לפחד. האיראנים נחמדים. כן? סודנים צריך לפחד בהחלט. איראנים אין מה לפחד. מג'וקים... למה מפחדים מג'וקים? למה הקדוש ברוך הוא ברא את הג'וק? קודם כל, כדי שישארו בחיים בעולם אחרי ההפצצה הגרעינית של איראן, כי הג'וקים יכולים לשרוד הפצצה גרעינית. אתם יודעים את זה, נכון? אז... כן. היום גם כ-600 הם שורדים, אל תדאגי. עושים קצת על הגב, קצת מנוחה, מסתובבים והכל בסדר. עושים כאילו. אני ראיתי את זה בפסח בעצמי. עושים בכאילו, אחרי 5-10 דקות, איפה הג'וק? במטבח, טייל. יכולת המשחק שלהם משתפרת מיום ליום. עכבר, תמיד עושים ניסיונות על עכבר, כן. ככה, תשמעו. ג'וק, למה הקדוש ברוך הוא ברא? כדי שנלמד איך להתגונן גם מפצצה גרעינית, יש בו אפשרויות ללמוד איך להתגונן מפצצה גרעינית. אבל למה? כי יש כל מיני חיידקים או כל מיני שהם אוכלים, כן, לא חיידקים, חרקים, או... וגם הם גם גורמים לאדמה, הם גורמים לאדמה להתפתח. כמו זיבול כזה, בתהליך מסוים. יש בהם צורך, בסדר? אני אקח פחד, לא משנה איזה פחד, זה שיטה איך להוציא את הפחד. אני אקח פחד מסוים, נניח פחד ממחלות. בסדר, זה כולם מפחדים ממחלות, יופי. אז האדם מרגיש פתאום לא טוב, ישר הוא מתאר לעצמו תיאוריות, שהנה נגמר הסיפור, וכמו שאמרנו, צריך לקנות קרקרים. בכל זאת, זה הרבה אנשים בשבעה. ניקח את הפחד הזה. עכשיו, אני צריך להבין משהו אחד. אם אני אסתכל על העובדות לאשורן, אז אני אשים לב להרבה דברים מיוחדים. למשל, שלא כל מי שלא עונה לטלפון עושה תאונת דרכים. שלא כל מי שנכנס לקופת חולים מגיע לאיזה מחלקה בבית חולים, השם ישמור. לא. לא כל מי שמדבר עם המנהל שלו, מדובר שם על פיתורים. אנחנו לאט לאט נסתכל על העובדות ונשתמש בעובדות האמיתיות מול העובדות שהפחד מייצר לנו. בן זוג מצלצל לאישה באמצע היום, אחרי תקופה לא הכי טובה, תשמעי, אני חייב לדבר איתך היום בערב, חייבים לדבר. אוטומטית, האישה מתארת תיאורים של פרידה. עכשיו, לפי ההיגיון, בעקבות התקופה של חודשיים האחרונים, שהיו שם מריבות וויכוחים, אז כמובן יש עילה, יש סיבה שבאמת יש שיחה על פרידה. יש שיחה על פרידה. אז אני נמצאת במצב שהוא הולך להיפרד ממני, או לגירושים, או, לא, או לפתוח תיק, או ש-50% שאני לא יודע מה. בסדר? אז האדם צריך לחשוב בצורה כזאת. אני מפחד מ-X. עכשיו, כשאני מפחד מ-X, זאת אומרת שאני מודע לבעיה X. בדרך כלל, כשיש מודעות לבעיה מסוימת, זה בכדי לפתור אותה. אוקיי? נכון? כשאני מודע לבעיה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לי מודעות? כדי לפתור את הבעיה. בסדר? אז אני מודעת לבעיה הזאת, או שאני מודע לבעיה הזו, שהולכת לקרות בתשע בערב, כך וכך, שיחה, לא משנה מה. או בדיקה, או תוצאות עוד יומיים, לא משנה מה. עכשיו אני במצב שאני מודע לבעיה, האם יש לי אפשרות לשנות, או להמעיט, או לפרק חלק מהבעיה, יש לי אפשרות, אני יכול לעשות משהו, יש לי איזה כלי שאני יכול להשתמש בו כדי לפתור את הבעיה כבר מעכשיו, להסיק את הבדיקות מעכשיו, או לא משנה מה, או לדעת מה הבעל הולך לדבר איתי בתשע בערב, יש לי איזה אפשרות כזו? לא. זאת אומרת, הפחד שהתחפש למודעות כדי לפתור את הבעיה, סתם שוכן אצלי בגוף וגורם לי לתחושות לא טובות, בלי אפשרות לפתור את הבעיה. כי הפחד בבסיס שלו הוא לגרום לאדם לברוח מצרה. אתם מבינים את זה? כי האדם, פעם לא היינו גרים בתוך בתים, פעם היינו גרים באוהלים. מה טוב הולך יעקב, משכנותיך ישראל, היינו גרים באוהלים. ושם היו חיות, חיות טורפות. היום יש חיות טורפות בצורה של פוליטיקאים ואנשים בכבישים וכו'. אז הפעם היו חיות באמת אמיתיות. שהן היו יותר נורמליות. כן? תראו כמה קטל יש בדרכים, זה בטוח יותר גרוע מכל החיות שטרפו אי פעם בחיים. אין ברור. אז כשאדם היה רואה חיה מסוימת, הפחד היה גורם לו להיות מחושל יותר, מדויק יותר, מפוקס יותר מבחינה פיזית, הוא היה בורח יותר מהר. החרדה הייתה משתקת אותו, והפחד היה גורם לו לברוח. בסדר? אז אם כן, תובנה ראשונה, אין לי מה לעשות עם הפחד הזה. פשוט אין לי מה לעשות איתו. אני לא יכולה ואני לא יכול לפתור אותו. יש לי פחד מה יהיה בסוף החודש עם הפרנסה שלי. אין לי שום יכולת חוץ ממה שאני עושה בהשתדלות שלי לפתור את הבעיה. על כן הפחד הופך להיות תחושה תחושת לוואי, תופעת לוואי, דמיון. לא, התחושה הזו לא מועילה לי בשום פרמטר. גם אם אני יותר מרוכז בבעיה, בעקבות הפחד שגרם להיות מרוכז בבעיה, גם אם אני יותר מרוכז בבעיה, הבעיה הזו לא תיפטר, כי אין לי שום אפשרות לפתור אותה כרגע. אלא לחכות בסבלנות כך וכך ולהגיע לכאן. הבנתם את זה? זאת אפשרות ראשונה. כשאני אבין שאין לי אפשרות לטפל בבעיה, אני אומר את זה לעצמי, ולאט לאט הפחד ירד. כי אין לו למה להיות. אין לו, הפחד תפקידו לעורר אותך, להכניס אותך לפוקוס. אז אני, לא, אז אני אגיד לעצמי, אני אומר לעצמי, הפחד לא עוזר לי כרגע, אין לי מה לפתור את הבעיה, אני צריך לחכות בסבלנות. וכאן מגיעה נקודה חשובה. ואני מאמין, לא אני מאמין שלא יהיו תשובות לא טובות, או שכן יהיו תשובות. לא אני מאמין שלא ידבר איתי על פרידה, או שהיא לא תדבר איתי על פרידה, לפתוח תיק. לא אני מאמין שלא יהיו לי פיתורים. לא. ואני מאמין, אני מאמינה, שכל מה שמזמן לי הקדוש ברוך הוא לטובתי המלאה. עם זה הפחד לא יכול להתמודד. כל מה שמזמן לי הקדוש ברוך הוא לטובתי המלאה. ואני לא אומר את זה מחוסר אונים. אני לא אומר את זה מחוסר אונים. טוב, מה נשאר לי? טוב, הקדוש ברוך הוא, מה שיהיה, יהיה. לא. כי אני באמת מאמין בזה. וכשאני מאמין בנקודה הזו, אתם צריכים להאמין שאני מאמין בנקודה הזו, זו הנקודה שפותחת לי את הכל. את המזל, את הברכה, את השמחה, את האור, את הכל היא פותחת. זו הנקודה, כשאני מגיע אליה מבחינה מחשבתית, שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא מזמן ומזמין לי מציאויות טובות לי, גם אם בשכל שלי זה לא נראה טוב, גם אם זה כואב לי בגוף, אני מאמין בזה באמונה שלמה, אוטומטית הכל נפתח והכל מסדר. כל האור מתנקז אליי. כי כשהוא קורא לאדם מקרה, הנה אני ראיתי, אדם נוסע בכביש, פעם אחת לא מרוכז, בשנייה האחרונה מזיז, פעם שנייה לא מרוכז, בשנייה מזיז, פעם שלישית, פאק, יותר מזה, היה ילד היום שנפטר בבוקר, נכון? מה קרה שם? סיפור פשוט, יש צילומים, לא יודע מה עושים, בר מצווה, במקום שצלמו אותו בבית כנסת, בתפילין, היום נהיו כל מיני אופנות. בסדר, לא משנה, ככה זה, עושים את זה, השם ישמור. פעם ראשונה לא הצליחו, פעם שנייה לא הצליחו, פעם שלישית, הצליחו קצת, עוד פעם קצת, כמעט נפל, שיחק. ענק, שיחק. לא הילד, הילד לא יודע, כלום, הילד כתוב מ-13, מה יודע? אמרו לו, מה לעשות? תצלם ככה, תעשה ככה, פה זה כזאת. אתה יודע שיש מצבים שהקדוש ברוך הוא נותן לך מציאות, תיזהר. פעם שנייה תיזהר. פעם שלישית אל תתעסק. פעם שנייה תקבל את זה באהבה. אל תעסק. אל תעסק כי בסופו של דבר אתה תקבל. מה שצריך להגיע אליך יגיע אליך. אל תתעסק. אבל אתה צריך להיות מרוכז באמונה שלך ולדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה ומה שקורה ומה שהוא מזמן לך זה לטובתך. גם אם זה לא נראה לך טוב בשכל, גם אם זה לא מסתדר לך. והדבר השלישי, עכשיו זה כבר עניין של מוח. כשאני נמצא בפחד, כולי סגור. לפני כן, כשאני לא בפחד עצמו, אני צריך לעשות תהליך שיגרום לי להסתכל על המציאות שמזמנת לי את הפחד, לא משנה מה היא, נתנו עשרות דוגמאות, בצורה כזו. עכשיו נניח, אני אומר לכם, תדמיינו את עצמכם במקום כזה, יורד לכם מסך ענק, ותראו בבירור את הפחד שלכם. שיחה עם הרופא, שיחה עם הבן זוג, שיחה עם הבוס, מישהו נסע ולא... לפני שזה קורה, משהו שאתם יודעים שמטריד אתכם וגורם לכם להיסטריה, מציאות כזו, אישה גירושים, או בעל שותה ומתעצבן ועושה, לא משנה, כל אחד והפחד שלו. תראו את התמונה בבירור, תחת איזה ריכוז, ריכוז קצת, שקט, לראות את התמונה בראש בבירור, ברורה, לאט לאט, לאט לאט להתחיל, הכל במוח. עוד פעם נתחיל מההתחלה, מי שלא שמע. עכשיו אני לוקח את הפחד, אני מדמיין שאני יושב במקום מסוים, כל אחד יבחר איזה מקום שהוא רוצה, אבל חייב לשים לב לפרטים, שהכיסא, איזה צבע של הכיסא, איפה הוא נמצא, חייב ליצור דמיון בתוך המוח, דמיון מציאותי בתוך המוח. יורד לי מסך ענק, ועל המסך מתחילה להיות מוקרנת המציאות הזו של הפחד. שיחה עם הרופא, שיחה עם הגננת, לא משנה מה. נסיעה, פיתולים, מה שאתה מפחד ממנו, אתה יודע, מכניס לך להיסטריה. מחלה של משפחה, אתה לוקח את זה, מסתכל על זה. איך מתקשרים אליך ואומרים לך, תשמע, אני לא מרגיש טוב, הבן שלי לא מרגיש, לא משנה מה. אתם מבינים את הרעיון? אתה רואה את זה בבירור, בצבעים חיים. לאט לאט אתה מצווה על המוח להאפיר את התמונה. לאט לאט תדמיין, היום אפשר ליצור את הדמיון הזה מציאותי, לקחת סתם תמונה, אפשר גם בטלפון, הנה הוא עושה את זה כל הזמן, לקחת תמונה מצבעונית, לעשות בפס, להפוך אותה לשחור לבן. אז תסתכלו על התמונה, תעשו את זה, כל אחד יעשה בטלפון שלו, לא יודע איפה שעושים, יעשה ויסתכל ויסתכל ויראה את התהליך הזה, יעתיק אותו למוח, בסדר? להסתכל במסך הגדול, ולאט לאט להאפיר את התמונה עד שיהפוך אותה לשחור לבן, ולאט לאט להעלים אותה, להקטין אותה, להקטין אותה, גם את זה אפשר לעשות, להקטין, 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 עד שהיא נעלמת. לעשות את זה 3 פעמים, אני אומר לכם, אתם תראו פלאים. המוח, פשוט זה הכל תלוי במוח. מבחינה פיזית, הכל תלוי במוח. וכשאנחנו נעשה את התהליך הזה, הפחד ייעלם, הפחד יהפוך להיות מציאותי, אמיתי, לא שקרן, לא היסטרי. כדי, הפחד יהיה, יתקיים בנו כדי לעזור לנו להתקיים. הפחד יהיה בתוכנו כדי לעזור להתקיים, לא כדי לפגוע בנו ולהפיל אותנו. כשאמר שאנחנו פוחדים, אנחנו לא נקבל שום דבר. אז זה מה שאני מאחל לכולם, לברכה ולהצלחה. אנחנו נמשיך את השבוע הבא בעזרת השם. לברכה ולהצלחה. ולכל הישועות בעזרת השם, שנזכה להתחזק ברוחניות האמיתית, ונדע, באמת, נדע לראות את האור שהקדוש ברוך הוא מראה לנו. בשורות משמחות.